טוב, הלימוד שלנו היום יעסוק באופן טבעי, זה הפרשה, הדמות של יצחק, מבחינת כמובן מבחינה קבלית, מבחינת ההסתכלות של הספירות. ניכנס לדברים, נראה. יש פסקה ראשונה, ננסה להבין אותה, היא טיפה קצת יותר מורכבת, אבל בהקשר הכללי היא בעזרת השם תהיה מובנת. טוב, פתח רבי יצחק ואמר, כתיב, היה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. בן 40 שנה, עמי עתה למימני אחה דאבה בן 40 שנה קד נסיב לה לרבקה. למה חשוב לתורה להגיד בן כמה היה יצחק כשהוא התחתן? מתוק מדבש ככה מאיר, שזה לא כתוב את זה, לא באברהם, לא ביעקב, צריך לעשות כל מיני חישובים כדי לדעת כמה הם היו בחתונה, זה לא מפורש בתורה. אצל יצחק התורה פירטה. כמו שתמיד אנחנו רואים בזוהר, המקובלים בכלל, בזוהר, ששום דבר בתורה הוא לא מקרי, הוא לא סתמי, אם התורה אמרה תיאור מסוים, אמרה מספר מסוים, אז הכל כמובן בא לומר משהו. אומר הזוהר, אלא ודאי, היתקלל יצחק בצפון ודרום, באשה ומאיה. אומרת, יצחק כלול בצורה פשוטה מארבעה דברים. דבר אחד זה צפון ודרום, הרי אנחנו יודעים שהדרום זה חסד והצפון זה גבורה, ואנחנו יודעים שהדרום זה מים והצפון זה אש. בסדר? תגידו רגע, עם המציאות זה לא כל כך מסתדר בטבע. הפוך. הבינו פירוש, יפה, אשריך, יפה. אז הרמ"ק מסביר שזה לא סותר, זה הפוך, זה בסדר, זה משתלב, כי זה אחד מאזן את השני. זאת אומרת, דווקא הצפון, בגלל שהוא גבורה, אז יש לו מים שזה יאזן אותו, וכן להפך בדרום. הדרום הוא אש, הדרום הוא חם, בגלל שהוא חסד. אז בעצם יש פה חיבור של הדברים. אז אם כן, יש ביצחק ארבע בחינות שהן משלבות בעצם את הניגודים האלה של החסד והגבורה. עכשיו, ברור שכל אחת מארבע בחינות האלה כלולה מעשר, זה גם כן אחד היסודות בקבלה, זה שכל, אנחנו יודעים שכל בחינה היא בעצם עשר בחינות, זאת אומרת יש עשר ספירות בכל אחד בנפרד, בכל ספירה בנפרד, בכל בחינה בנפרד יש עשר. אז אם יצחק כלול מצפון ודרום אש ומים, כל אחד מהם כלול מעשר, סך הכל יש בו 40 בחינות, וזהו שהוא היה בן 40, זהו שאומר הפסוק, בן 40 שנה בקחתו את רבקה, שרבקה, אומר המתוק מדבש, היא בחינת המלכות. אנחנו יודעים שהנוקבה היא בחינת המלכות, אז רבקה היא בחינת המלכות, שזה הספירה הכי נמוכה שמקבלת את השפע מכל הבחינות העליונות, כמראה הקשת, שהגוונים בה זה ירוק חיוור סומק, כן? ירוק, לבן ואדום. אתם רואים לראות במתוק מדבש שזאת סוד ג' קווים שנתקנו על ידי הגבורה דזר אנפין. לכן הייתה רבקה בת 3. כלומר, למה כתוב בגיל של רבקה, שהוא גם כן לא כתוב באימהות האחרות? אז זה לא בא להגיד טכנית את הגיל, אלא זה בא להגיד שברבקה יש 3 בחינות, שזה לבן זה הצד הימני, אדום זה הצד השמאלי, ירוק זה הצד האמצעי, וכל הבחינות האלה באות ומתקללות, נכנסות לתוך רבקה. ראיתי בבעל הסולם שהוא אומר שבעצם כשאנחנו אומרים שיצחק היה לו צפון ודרום ואש ומים, במילים אחרות הוא בעצם היה בו גם את השילוב שביניהם. זאת אומרת, הצדדים הם הלבן והאדום. והירוק זה השילוב, זה התפארת, זה האמצע. אז בעצם יצחק, בזה שהוא שילב שתי הבחינות האלה, היה לו כבר בחינה של תפארת. אמנם תפארת עצמה תהיה יעקב, זאת אומרת, כשיצחק יוליד את יעקב, אז התפארת תהיה בשלמותה, אבל בעצם זה כבר נמצא בכוח כבר אצל יצחק, השילוב הזה. ואז השילוב הזה של הבחינות האלה שיש ביצחק, שלושת הבחינות האלה, כשהן מתחברות לרבקה, זה בעצם יוצר את את השלמות. וכד הוליד בן 60 להולדה כדקייעות. באיזה גיל יצחק מוליד את יעקב ואת עשיו? שהיה בן 60. עוד פעם, המספרים הם לא סתם, מספרים באים להגיד איזה משהו מהותי. אז מה בא להגיד 60? אומר הזוהר, בגין דהיפוק יעקב שלם מבין 60 שנה כדקייעות. למה 60 זה שלם? כי זה כולל את כל הוו קצוות. וו קצוות זה מי החסד, מה שכולנו מכירים, ספירת העומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. כל השש האלה, כל אחד כלול מ-10. יוצא שיצחק, כשהוא התחתן עם רבקה, הוא היה בן 40, כי זה כאילו היה השלב הראשון של ההשתלמות שלו, שאז הוא חיבר את הצפון והדרום, האש והמים, והתחבר לרבקה שהיא המלכות. כשהוא מגיע לגיל 60, הוא כבר נמצא במצב שכל הבחינות שלו שלמות, ואז עכשיו הזמן להוליד את הילדים. זאת אומרת, הילדים ייוולדו כשהוא נמצא כבר במקום של שלמות גדולה. וכולו אחיד לאו יעקב לבטר והתעביד כבר שלים. כן, אז יעקב קיבל את השלמות הזאת, והוא נהיה שלם בתכלית השלמות, כי כמו שאמרנו, יעקב זה בחינת תפארת. תפארת כבר הזכרנו הרבה פעמים, זה מלשון פארות, ענפים, כי זה כמו יש גזע לעץ, והעץ מוציא ענפים לכל הכיוונים. אותו הדבר, התפארת היא בחזה, מבחינת הדמיה לגוף האדם, התפארת היא בחזה, ומשם היא מוציאה ידיים, רגליים ואת הברית, וזה כל הבחינות. חסד, גבורה, יד ימין, יד שמאל, נצח עוד, רגל ימין, רגל שמאל, הברית זה היסוד, התפארת זה התפארת עצמה, זה המרכז, זה הפארות, זה משם יוצאים הפארות, וזה גם אחת מהספירות. אז אם כן, יעקב נולד בגיל 60 של יצחק, ולכן הוא שלם במידת התפארת, ויש לו את כל את כל הבחינות כבר בצורה המלאה. כן. בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי. מה אכפת לן כולאי? דהי כבר יתמר, הוא פתואל ילדת רבקה. ואשתה אמר, בת בתואל הארמי. הוא לבטר מפדן ארם. הוא לבטר, אחות לבן. פה יש חינוך גדול ככה בלימוד תורה, כן? לא כותבים דברים מיותרים, בטח לא דברים שאנחנו יודעים. אבל כתוב כבר, וירוץ לבן אל האיש, הכל אנחנו יודעים, בת מאיפה היא, מארם, הכל אנחנו יודעים. אז למה עכשיו עוד פעם לחפור לנו על כל הפרטים האלה? אלא הוקמוע, דאבת בן רשעים, והיא לא אבדת כעובדיו. כן, קודם כל הדבר הידוע, רשי מביא, כל ילד בגן יודע, כן, זה הפשט, תכף נראה שהזוהר קצת דוחה את זה, ונותן את הרובד העמוק יותר, אבל ברובד של הפשט, שבח של רבקה גדלה בתוך מקום של רשעים, משפחה של הרשעים, כל התנאים שלה היו תנאים על הפנים, היה לה את כל התירוצים בעולם להיות פושעת גדולה, ואי אפשר היה להגיד לה כלום לכאורה, אבל היא בתוך כל הדבר הזה, היא מצליחה ל... דאבת בת בתואל ומפדן ארם ואחות לבן וכולו חייבים להבאשה, כל אלה אנשים רשעים, מבאישים, והיא סלקה עובדין דקשרן ולא עבדת כעובדתיו, היא עושה מעשים קשרים ולא למדה, לא למדה ממעשיהם, אבל כמו שאתם רואים פה במתוק מדבש, כאילו בהסברים שלו, ואמר שאין תירוץ זה מספיק. לא, אז יש בעיה עם זה, למה? אשתה אית להסתכלה, היא רבקה אבא בת 20 שנים, או יתיר בת 13, כדי נושיב חדילה, זה לא עבד כי הוא בדיו, אם היא הייתה גדולה ולא למדה ממעשיהם, אז זה באמת שבח. אבל עד כאן, בת 3 שנים, מה ישיב חדילה? אבל היא הייתה בת 3, לא היה לה בכלל בחירה. נכון, אתם יודעים, אתם מכירים את המשפט הזה שאומרים, כל הילדים חמודים, איך בסוף יש כל כך הרבה מבוגרים לא חמודים? אני לא מבין, כאילו, מה קורה, כאילו, מה קורה בדרך, נכון? כל הילדים זה כאלה מתוקים, כאלה, הכל כזה, הכל טהור, כזה נחמד. אז מה, היא הייתה בת 3. אז כמו כל הילדים, ילדה טובה, מה, זה לא היה איזה בחירה חופשית, הגיעה כבר לאיזה גיל שיש לה כבר איזה יצר מטורף, ללכת לפה, ללכת לשם, והיא בכל זאת מחליטה, זה לא. כן? אמר רבי יהודה, בת 3 שנים עבד, ועבידת לעבדה כל העובדה. היא עשתה לעבד, כן, תראו בזה, עשתה לעבד את כל החסד, סימן שהיה לה מידות טובות והיה לה כבר דעת, כמו לאישה גדולה, אם כן ראוי לשבח אותה. אז הוא אומר, רגע, אולי בכל זאת זה שבח שלה, למה? היא הייתה בת 3, ותראה איזה השקעה, אז בכל זאת, כנראה שהיא הייתה ילדה מאוד מפותחת כבר. אמר רבי יצחק, אף אגב דקו לאי עבדת, לא ידען העובדה היא עינון כשרען או לא. זאת אומרת, למרות שהיא עשתה את כל המעשים, מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים אם זה בא מבחירה חופשית ומעבודה על המידות שלה, או שזה מין תמימות כזאת של ילד קטן שהוא קצת יותר טוב מהילדים האחרים. אבל מה זה? זה לא אומר. קיצור, הרס לנו את כל מה שידענו מהגננת ומהמלמד בכיתה ב', שזה לא. אז מה כן? כמובן, יש רובד של פשט ויש רובד של סוד, אז לא צריך לבטל את הרובד של הפשט, אבל הזוהר מסביר את הדברים על פי דרכו בצורה כמובן יותר עמוקה. אלא תחזה. אלא אומר, בוא תראה עכשיו מה הסיפור של התיאור על רבקה. כי כתיב כששנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כששנה דה כנסת ישראל, דאי היא בין אוכלסה כברדה בין קובין. כן? הוא לראות במתוק מדבר, שושנה היא השכינה, שהיא יורדת בין האוכלוסייה שהם החיצוינים. עם ישראל נמצא בין הגויים, בין כל הקליפות, בין כל דוגמת השושנה שנמצאת בין החוכים, דהיינו בין הקוצים. לכן מדמה הפסוק את השכינה, נקראת רעייתי, לומר שהיא דוגמת השושנה. ורזה דמילה, אז מה סוד הדבר? ועכשיו אנחנו ככה מגיעים לנקודה העיקרית. כי יצחק, אתי מסיתא דאברהם, דאי הוא חסד עילה. הרי אברהם הוא מידת החסד העליון. יצחק בא מאברהם. הרי איך הפרשה מתחילה? אלה דוד יצחק בן אברהם. אברהם מוליד את יצחק. כל המפרשים שואלים, זה מיותר. זה ברור, יצחק בן אברהם, אז אברהם מוליד את יצחק. אז זה לא סתם כותבים את זה פה, אלא רוצים להגיד שמידת החסד של אברהם נכנסה לתוך יצחק. ואף על גב, ועביד חסד עם כל בריין. כן? ומכוח המידת החסד של אברהם, אז גם יצחק קיבל את המידה הזאת. ואף על גב, דאי הוא דין הקשיא. עכשיו שימו לב. למרות שיצחק עצמו הוא מדין קשה. תראו את המתוק מדבש. אף פעם שיצחק מצד עצמו הוא דין קשה, בחינת גבורה דזר אנפין. כלומר, תוך הזר אנפין יש את כל הבחינות, הוא הגבורה של הזר אנפין. עם כל זה, נחלש ונמתק הדין שבו על ידי שיצא מאברהם. לכן היה הוא חסד חסד עם הבריאות. כמו שמצינו, שמימי החסד יוצאים מן החסד אל הגבורה, וממנה יורדים לעולם, ולכן נקרא הגשם גבורות גשמים. זה תמיד קושייה גדולה. גשם זה חסד גדול, למה לקרוא לו גבורה? גבורה זה דין. הגשם זה חסד. וכדי לקרוא לו חסדי גשמים. מה דעתכם על המילה הזאת? למה גבורות גשמים? בואו נקרא לו חסדי גשמים. הגשם זה חסד, זה מים, זה שפע. אלא, אומר הזוהר, השפע של החסד הוא עובר דרך הגבורה. למה חשוב שיעבור דרך הגבורה? מה? למתק את הגבורה. ולמה זה חשוב לחסד? אם החסד יהיה בלי גבול, אז אתה אומר, די, הקדוש ברוך הוא, אין לנו יכולת להכיל את הדבר הזה, והוא גם יכול להזיק. זאת אומרת, חסד שהוא שפע שהוא יותר מדי, בסוף יכול להזיק. הגבורה היא המסננת של החסד. והיא גורמת לחסד, גם היא גורמת לגבורה שתהיה ממותקת, וגם גורמת לחסד שיהיה מאוזן. לכן החסד עובר דרך הגבורה, אז יצחק מקבל את החסד מאברהם, למרות שהוא עצמו מצד עצמו הוא דין קשה, כלומר הוא דין נטו, הוא דין קשה. עכשיו שימו לב להמשך. ורבקה אטאט מסיטרה דדין יקשיה, ורבקה לכאורה באה מצד, אני קורא שוב במתוק מדרש, מצד זוהמת הדין הקשה, שהם הרשעים שגדלה ביניהם בפדן ארם, דוגמת המלכות שרגליה יורדות מוות בין החוכים, ששם זוהמת הדין הקשה, והסתלקת מביניו, ויצא מביניהם, והתחברת ביצחק, כשלקח אותה לאישה. אז שימו לב עכשיו לדבר מאוד מעניין. בעצם קורה פה משהו הפוך על הפוך. יצחק הוא מצד עצמו דין מאוד קשה, אבל הוא מגיע מסביבה של חסד גמור, מאברהם. אצל רבקה זה בדיוק הפוך. רבקה היא, תכף נראה, היא מצד עצמה היא חסד. אבל היא מגיעה מגבורות קשים, קשות, קשים ביותר. שזה כל העריכות, כמו שאמרנו, העריכות הזאת, זה לא בא להגיד בפשט כאילו את הדברים. בכוונה הזוהר כאילו דחה את זה, להגיד זה לא, זה לא הפשט. בוא, צריך להבין למה התורה מעריכה. התורה מעריכה להגיד לך, רבקה יצאה מתוך דין מאוד מאוד קשה. אבל היא עצמה היה לה בחינה של חסד. וביצחק זה הפוך. ממשיך הזוהר ואומר, דעה רבקה מסיטרה דדין הקשיה אתיה, כן, כמו שאמרנו, ולכן היא, מהצד שהיא דין, יש לה איזשהו חיבור ליצחק, כי יש לו בחינה של דין, ואף אגב דעי מסיטרה דדינה, כן, אמרות שהיא מצד המשפחה שלה, אבל היא בעצמה רפיה הוות. מה זה דין רפא? דין רפא זה בעצם חסד, כלומר, יש דין הקשיה, ויש דין הרפיה שבעצם הוא כבר יותר קרוב לחסד, הוא הדין, הוא לא קשה, הוא הדין. אז רבקה עצמה הייתה רפיה, וחוטה דחסד טליבה, היא הייתה, היא כמו השושנה הזאת, שנמצאת בין החוכים, אז יש לה סביבה של חוכים, היא נמצאת בסביבה של דין, אבל היא עצמה לגמרי בחינה של 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 חסד, חוט של חסד. מה?
האישה ודין תמיד, והגבר זה
מצוין. שואל שאלה טובה מאוד, אבל יש בחינות שונות. יש בחינות שונות. זאת אומרת, הרי תמיד הרי השאלה בדיוק הפוכה. תמיד שאומרים שאישה היא דין והאיש הוא חסד, אז כולם ככה, מי שפעם ראשונה שומע את זה, עומד תמה, אומר, מה, אבל אנחנו מכירים, נגיד, גמרות שאומרות, איש אמו ואביו תיראו, נכון? יש, אז מה, אז את מי הקדימו ביראה? את האמא. למה הקדימו את האמא? כי לא מפחדים מהאמא כמו מאבא, לכאורה. כי האמא היא רכה כזאת, היא כזאת מחבקת, היא אישה, היא עדינה, היא אבא בא, קשוח, תצבן, זה, הוא, כן? אז, ואז אומרים, רגע, אבל לפי הקבלה זה הפוך. אז מה התשובה? התשובה היא כמו במים, חסד והגבורה והאש והמים, זה האיזון. זאת אומרת, דווקא בגלל שהאישה היא בשורש, בשורש שלה היא בחינה של גבורה, בחינת הספירות, אז לכן היא רכה. וזה מאזן את הזה. כי אם היא הייתה גם גבורה וגם עוד תקיפה, אז בכלל היה אותו דבר האיש. אם הוא היה גם רך וגם השפע, בעל השפע, בעל הנתינה, בעל ההשפעה, אז כמו שאמרנו, לא היה לזה איזונים, לא היה לזה את המסננת, לא היה... אז לכן... לכן כל מה צריך לראות על איזה בחינה אנחנו מדברים בתוך הדבר. אז פה אנחנו מדברים על הבחינה של החסד של, ש, שיש בה, באישה, של הטוב, של, ה, של הטוב לב, של הרכות. ויצחק דין הקשיה ואי היא רפיה. כן? אז יצחק הוא דין קשה, רבקה היא חסד, זה דין רך. כן היו יכולים להתחבר יחד. כשושנה בין החוכים, כן, כמו שאמרנו שרבקה הייתה שנה בחוכים, ואם לאו דאי היא רפיה, לא יחיל אלמה למסבל דינה קשיה דיצחק. אם רבקה לא היה לה את הרכות, את הדין הרפיה, אז היה פה חיבור של דין עם דין, וזה היה, העולם לא היה יכול, אי אפשר היה לעמוד, לראות מתוק מדבש, אם לא הייתה רבקה, דין רפק שלקחה יצחק לאישה, לא יכול העולם לסבול את הדין של, של יצחק. כפי שאם רבקה הייתה מצד החסד לגמרי, לא הייתה רויה ליצחק, שהוא מצד הגבורה הקשה. ואם הייתה מצד דין קשה, לא הייתה יכולה להמתיק דינו הקשה של יצחק. אבל אתה, כשיצאת מבין החוכים, הייתה דין הרפיה, וגם דין הקשה של יצחק נמתק על ידי החסד של אברהם שבו. על ידי זה יצא מהם יעקב שהיה איש תם, תם זה שלם, יושב אוהלים שהיה מכריע בין החסד לגבורה. ועל ידי זה העולם היה יכול לסבול הדין, לכן כתיב וקחתו את רבקה מפדן ארם, להורות שעל ידי שיצאה משם, דהיינו מבין החוכים, היה יצחק יכול לקחתה לאישה, כגב נדק ותשבריחו מזווג זיווגים באלמה, שימו לב לכל מי שמחפש סידור, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים בעולם, חד תקיף וחד רפיה, בדין להתקן הכולה והתבשם על מה, שהכל יתקן והעולם יהיה מתוקן. כלומר, אתה בשיתוך לא חייב לחפש מישהו שהוא בדיוק כמוך, יכול להיות שצריך לחפש דווקא את מישהו שיאזן אותך. עכשיו, האיש ואישה באופן טבעי הם כבר מאזנים אחד את השני. כלומר, זה, אתה לא צריך כל כך להתעבוד על זה כל כך קשה, כי הקדוש ברוך הוא כבר עשה לך... חלק גדול מהעבודה, כיוון שעצם עצם החיבור הזה בין איש לאישה, הוא כבר יוצר את, את הדבר הזה. מעבר לזה, יכול להיות חוץ מזה, אדם גם קצת מסתכל על עצמו וחושב לעצמו, רגע, מה בעצם יהיה לי הכי טוב להשלמה שלי, ואולי דווקא משהו שקצת מנוגד לי, יכול להיות שישלים אותי יותר. אבל זה בענייני שידוכים באופן פרקטי. אם נחזור פה לזה, אז בעצם מה שאנחנו רואים זה מבנה שרק רציתי לחזק אותו בעוד מקור אחד, ככה נקרא, נראה אותו בקצרה, בגלל שכבר ככה לקראת סוף הזמן, אנחנו רואים ש, שהתורה, הקדוש ברוך הוא, יותר נכון, מסדר את סדרי הנשמות בעולם בצורה כזאת, שכל הזמן יהיה את הניגודיות הזאת, שהיא בעצם... תביא את השלמות. כלומר, לא יכול לבוא יעקב, עכשיו ראינו זה פעמיים, גם מזה שיעקב נולד בגיל 60, שכבר יצחק שלם בכל השש ספירות כפול 10, וגם ראינו את זה על ידי זה, כל הסיפור של הגדילה של... זה ממש מדהים, כן? הם בדיוק גדילו גדלים הפוך. יצחק גדל מחסד, ואז הוא עצמו דין מאוד קשה. רבקה גדלה בתוך דין מאוד קשה, והיא עצמה דין רך, היא עצמה בחינת חסד. ודווקא האיזונים האלה שכל אחד מהם מגיע איתם מאפשר בעצם לזה שהם עכשיו יהיו ביחד, שבעצם הוא יביא את הדין והיא תביא את החסד, אבל לכל אחד מהם יש בשורש שלו גם את הניגוד, ואז הם יוצרים בעצם את הירוק, כן? הלבן והאדום יוצרים את הירוק, את התפארת, ואז יכול לבוא איש תם יושב בועלים שהוא מביא את השלמות. בתוך כדי האיום פה על הדברים, אז התגלגלתי, לא התגלגלתי, אלא הוא שלח אותי פה באחד המקומות, אחר כך זה הזכיר לי שאני מכיר את זה, אבל לא זכרתי את זה באותו רגע, שהזוהר אומר אותו הדבר על עקדת יצחק. אנחנו נראה את זה ממש ככה בשלוש דקות. סילמנו את זה, אני חושב גם יש את זה. בפרשת וירא. אומר הזוהר על עקדת יצחק, כן? אומר, מה היא טעמה, תראו שם בשורה הרביעית, מה היא טעמה והאלוהים ניסה את אברהם? ולא כתיב, ניסה את יצחק, הרי לכאורה, למי היה הניסיון פה יותר גדול? יצחק הולך למות, כן? הזוהר יגיד גם משהו על הניסיון של יצחק, אבל הניסיון, למה אברהם? יצחק. אלא את אברהם ודאי. כן, עיקר הניסיון על אברהם. למה? תראו פה מותו כבדבש. עד עכשיו הוא היה במידת החסד לבדה. דבאי להתקלה לה בדינה. אתה היה צריך להתקלה במידת הדין. דה, אברהם לא אבה בדינה כלל מקדמת דנה. אברהם לא היה לו דין כלל לפני העקדה. ואין זה שלמות. כי עיקר שלמות החסד היא כשנכלל בגבורה, ועל ידי זה יכול לכבוש את הגבורה תחת החסד. ואשתה איקליל מיה באשה, עוד פעם, מים, המים שבחסד של אברהם עם האש של הגבורה של יצחק. ואברהם לא היה שלם עד אשתה. להתעדד למי ודינה ולהתקן עליה באתרי, ואתה נתעתר לעשות דין, ישחוט את בנו, ועד איזה תיקן וימתיק את הדין במקום הדין עצמו, וכל ימיו, כל יומו היא לא היה משלים עד אשתה, לא היה שלם, דהית כליל מיה באשה, כן? שנכללו עכשיו ממי החסד של אברהם באש הגבורה של יצחק, שהיה מוכן לשחוט את בנו, ואש הגבורה, ואשה במיה, וכן נכללה הגבורה של יצחק, בחסד של אברהם, עד שנכנע ופשט צברו מרצונו לפני אביו, שהוא כוח החסד. לכן כתיב, היו ניסה את אברהם ולא את יצחק. כן, שעיקר הניסיון על אברהם שהיה צריך לעשות פעולת הפך טבעו, ולא את יצחק. אלא דאז מן אברהם להתקלה לבדינה, הזמין הקדוש ברוך הוא את מעשה העקדה כדי להיכלל בחסד, וכד אבי דע, כשעשה אברהם את מעשה העקדה, איל אשה במאיה, ואיש לימדה עם דע, ואבי דינה להתקלה לדע בדע כדי להיכלל הדין בחסד, וחוזר את דבריו ואמר, וכדן יצר הרע עתה לקטרג על יד אברהם, בא יצר הרע לקטרג על אברהם ולומר, דלא אשתלים כדקייעות, עד יאבי דינה ביצחק, עד שהוא יעשה, עד שיהיה לו גם מידת החסד, ורצה שיצחק ישחט, או שאברהם לא יעמוד בניסיון, אז ידחה ממעלתו. ושבחו, קיים את שניהם, שיצחק לא נשחט, אברהם עמד בניסיון, עמד יצר הרע, אחד הדברים האלה, הוא מהקליפה, שהוא נכלל תחת הזה, ככה הזוהר ככה, ממשיך באריכות על על הנקודה הזאת של חיבור המידות של שניהם, שזה שוב לימוד גדול גם לחיים שלנו, כן? אי אפשר להיות רק איש החסד, כי לפעמים החסד הוא בא גם בצורה מאוד טבעית, ואדם מאוד אוהב לעשות טוב, הוא לא יודע איפה לעצור, פתאום הוא צריך לפעמים להגיד לא. זה מאוד קשה למי שהוא אדם שהוא בעל חסד, פתאום למנוע את החסד, להגיד לא, עכשיו אני לא נותן, עכשיו זה לא נכון לתת, עכשיו צריך לעצור את השפע. הוא חייב, אי אפשר בעולם להיות שלמים בלי המיזוג והתיקון של המידות, זה ממש רואים פה בזוהר, שזה משהו שיטתי איך שהתורה, איך שהקדוש ברוך הוא, שוב, לא התורה, אלא איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. תחשבו, כל עקדת יצחק, כל הדבר הזה נועד למטרה הזאת. לקחת את אברהם ולראות שהוא מוכן, הוא יכול לעשות גם את הדבר הזה, שהוא ההפך הגמור של החסד. לשחוט, להרוג כביכול, כן, להקריב, או את הבן שלו, זה הדבר הכי קשה בעולם, זה ממש שיא הניגודיות, שזה העוצמה שאברהם צריך, בגלל שהוא כזאת עוצמה של חסד, אז הוא צריך כדי לאזן, הוא חייב עוצמה מאוד גדולה של גבורה. אחרי האיזונים האלה, אז הוא באמת, הוא באמת עכשיו החסד שלו מאוזן. גם יצחק בעצם כבר מתחיל פה את התיקון שלו. יצחק הוא מידת הדין, ועכשיו הוא כאילו נותן את עצמו. יצחק, כשהוא מידת הדין, לכאורה מה היה מתאים לו לעשות בעקדה? מה? כן, מה, זה, לא, זה משהו מתאים לו, אבל לפי הדין שבו,
התנגד.
תחשבו, יצחק הוא מידת הדין, הוא תקיף. הוא יכול להגיד לאבא שלו, אבא, סליחה, מה נסגר? אין מצב, כאילו, אני לא מזה. אני בורח, אני לא... אבל הוא פתאום הוא כזה נכנע, כלומר, למרות שהוא מידת הגבורה, הוא נכנע ונותן את עצמו. ואברהם, שהוא זה בדיוק קשה לו, מטורף לעשות את זה, הוא לוקח את הסכין ומנסה לעשות את זה. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו בעצם משלימים אחד את השני, משלימים את הבחינות, משלימים את, את המידות, ואז זה עובר גם הלאה לנישואים של יצחק עם, עם רבקה, שוב, כמו שאמרנו קודם, והכל הולך ככה לקראת, לקראת הסיפור של יעקב, כמובן שהפרשה של יעקב ועשיו היא דורשת כבר לימוד בפני עצמו, גם שם יש כמובן כל מיני דברים, אבל בוא נגיד, הדבר הכי, הכי, הכי ברור, והזוהר אומר את זה במפורש, זוהר שואל, איך, שאלה שכולם שואלים, איך יצחק אוהב את עשיו? זה יכול להיות, כאילו, אבל הזוהר אומר, זה הדין אוהב את הדין. כי צייד בפיו, ונמרוד גיבור צייד. והוא נמשך לדין, יצחק הוא נמשך לדין, והוא חושב שהדין, הדין הוא דבר חשוב שיהיה, והוא מנסה ככה, הוא חושב שהוא ככה יצליח להפוך את עשיו לדין הטוב, לדין ה... עכשיו ידוע, כן, כל מה שרבקה רואה ועושה וכו' וכו', אבל זהו, זה המיתוק המידות. נקודה אחת כמובן, יש פה הרבה דברים, אבל נקודה אחת, כמו שאנחנו תמיד משתדלים לעשות, לבחור מתוך הפרשה. בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו, יישר כוח.